בחדוות התורה ובהתרגשות עצומה אנחנו פותחים בלימוד מסכת עירובין. בשעה שתיקן שלמה המלך עירובין, יצא בת קול ואמרה, בני, אומר הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. משמיים קיבלו את התקנה הזאת של עירובין שתיקן אותה שלמה המלך. כך מובא במסכת שלנו בדף כ"א. מסכת עירובין עוסקת בהלכות שבת. בעצם כולה עוסקת באופן כללי בהלכות שבת. היא המשך של מסכת שבת, היא כתובה מיד אחרי מסכת שבת. המאפיין של מסכת עירובין זה בעצם שני דברים. דבר אחד, כמובן, המלאכה שנקראת, אחד מה-39 מלאכות של שבת, מוציא מרשות לרשות, ותכף נרחיב. הדבר השני, זה דיני תחומין, שאסור לצאת מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה. המושג של רשויות, יש מהתורה, יש רשות היחיד, רשות הרבים, ומקום פטור. חכמים הוסיפו גם קרמלית. אז בעצם יש 4 רשויות לשבת. מה זה רשות היחיד? חשוב להגיד, תחילת מסכת עירובין. רשות היחיד זה מקום של שטח של 4 טפחים רוחב על 4 טפחים אורך, עם גובה של מחיצות של 10 טפחים גובה. 4 טפחים על 4 טפחים בגובה 10 טפחים. כמה זה כל טפח? גם זה חשוב להגיד מיד בתחילת מסכת עירובין. טפח זה מידת אורך כמו שאנחנו מבינים, ובמידות זמננו יש ויכוח בין הפוסקים, שהבולטים שבין הפוסקים זה דעתו של החזון איש ורבי חיים נאי. החזון איש אומר שכל טפח זה מידת אורך של 9.6 סנטימטר, או 3.8 אינץ'. רבי חיים נאי לעומת זאת סובר שזה קצת פחות. כל טפח זה או 8 סנטימטר, או 3.2 אינץ'. זה בעצם טפח. כל 6 טפחים זה אמה. כשאומרים שאסור לצאת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר, מתכוונים לאמה לפי המידות האלה. וכשאומרים שרשות היחיד זה 4 טפחים על 4 טפחים בגובה 10 טפחים, אז זה לפי המידות שהזכרנו. רשות הרבים זה שטח ברוחב 16 אמה, שהוא למעשה מקום שמיועד להרבה אנשים, הוא לא מוקף במחיצות, מקום פתוח, רש"י נוקט גם שהוא מפולש, דהיינו שהוא כמו רחוב ארוך מצד לצד. יש סוג מסוים של רשות הרבים שזה רחבה גדולה כמו שוק, וכן הוא לא עם תקרה, לא כמו המנערות, כשנכנסים לתוך מנערה, המקום שבתוך המנערה הוא לא נחשב רשות הרבים כי הוא מקורה. ורש"י ועוד ראשונים סוברים שיש תנאי נוסף כדי שמקום יחשב רשות הרבים, שיעברו בו 600,000 איש, שהוא יהיה מקום שעוברים בו 600,000 איש. רשות שלישית זה נחשב קרמלית. קרמלית זה מקום שמצד אחד אין בו מחיצות ולכן הוא לא רשות היחיד. מצד שני, הוא לא מיועד להרבה אנשים, לא הולכים שם כל כך הרבה אנשים. וכן, אין בו 16 אמה. הרוחב שלו לא 16 אמה, אז לכן הוא גם לא רשות הרבים. זאת אומרת, מקום שהוא מצד אחד לא רשות היחיד ומצד שני הוא לא רשות הרבים, מהתורה זה היה צריך להיות מקום פטור. אבל חכמים תקנו שאם הוא שטח של 4 טפחים על 4 טפחים, ויש לו מחיצות לפחות בגובה של 3 טפחים, אבל פחות מ-10 טפחים גובה, זה נחשב קרמלית. כל מקום שהוא לא רשות היחיד ולא רשות הרבים ולא קרמלית הוא מקום פטור. ובשביל שיהיה מקום פטור צריך שהוא לא יהיה שטח של 4 טפחים על 4 טפחים, רוחב ואורך. ומצד שני צריך שהמחיצות, שהגובה שלו יהיה לפחות 3 טפחים. אלה הם 4 הרשויות של שבת. כיוון שאנחנו עוסקים במסכת עירובין, אנחנו נתמקד מאוד בדיני רשות היחיד. כי יש מקומות שלפי ההגדרה שלהם הם רשות היחיד, ולכן היה מותר לטלטל שם ממקום למקום, מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת. אבל תקנו חכמים, וכבר בזמנו של שלמה המלך, שיהיה אסור לטלטל, למשל, מרשות היחיד של ראובן לרשות היחיד של שמעון. זה תקנה אחת של שלמה המלך. תקנה נוספת שתקנו חכמים, שמקום שנראה כמו רשות הרבים, גם כן יהיה אסור לטלטל בו. אלא אם כן יעשו בו איזשהו תיקון מסוים. וזה הפרק הראשון והשני של המסכת שלנו, שעוסק בדיני רשויות. בתחילת הפרק הראשון עוסקים בדיני מבוי. דיני מבוי זה מקום שהוא בעצם רשות היחיד גמור, רק שאין בו, רשות היחיד גמור, רק שאין בו פשוט, זה לא מקום שמיועד לאדם אחד, אלא זה מקום שמיועד להילוך של רבים. רש"י מגדיר מבוי שטח שהוא פחות מ-16 אמה, ולכן הוא לא רשות הרבים, או שהוא כן רחב 16 אמה, רק שהוא לא מפולש מצד לצד, זה לא רחוב פתוח משני הצדדים, אלא מצד אחד אפשר להיכנס, אבל מצד השני אי אפשר לצאת, יש לו 3 מחיצות, ואז גם אם הוא 16 אמה רוחב, זה נחשב מבוי. המקום הזה הוא בעצם רשות היחיד גמור מהתורה, רק שחכמים תקנו שיהיה אסור לטלטל במבוי הזה, אלא אם כן יעשו בו תיקון. מה התיקון שיעשו בו? זה נראה בעזרת השם במשנה שלנו. צריך לציין שהרמ"א בסימן שס"ג, סעיף חפ"ו, כותב שבזמננו אין דין של מבוי. למה בזמננו אין דין של מבוי? מביא המשנה ברורה שם, שאחד מהתנאים של מקום שיחשב מבוי, זה צריך שיהיה רחוב, שיש לו בצדדים פתחים לחצרות, לפחות 2 חצרות, שבכל חצר יהיה לפחות 2 בתים. וזה בזמננו אין, ככה אומר המשנה ברורה. במשנה ברורה מהדורה שהוציאו לאור ארגון דירשו העולמי, מביאים שם בהערה 90, שמה יהיה אם תמצא מבוי שיש בו כן 2 חצרות ובכל חצר יש 2 בתים? האם זה כן יהפוך להיות מבוי? אומר החיי אדם בכלל עין א' סעיף י' ג' שבווילנה באמת היו כאלה מבואות, ואפשר להתיר אותם בתיקונים שאנחנו נראה בעזרת השם במשנה. לעומת זאת, החזון איש חולק, ובחלק אור החיים, סימן סמך ה' סעיף נון ב', הוא כותב שגם אם זה יהיה חצר, אם יש 2 חצרות ובכל חצר יהיו פתוחים 2 בתים, זה עדיין לא יחשב מבוי. המבואות של זמננו, כי בזמן המשנה ובזמן התלמוד, החצר הייתה משמשת למגורים, היו יכולים שם לבשל, לאפות, לחבס, ואת זה בזמננו, גם אם יהיה 2 חצרות, וגם אם יהיה בכל חצר 2 בתים, לא משתמשים עם החצר לאותם שימושים, שהם משתמשים בזמנם, ולכן אין לנו את המושג של דין של מבוי, ואין אפשרות לתקן את המקומות שלנו, כמו שמתקנים מבוי. איך כן אפשר לתקן? אנחנו נראה בעזרת השם במשנה. למעשה, המסכת שלנו, מסכת עירובין, היא אמנם כוללת הרבה דברים שהם די דומים, שזה עניין של להוציא מרשות אחת לרשות אחרת, או מה מותר, לאיזה שטח מחוץ לעיר מותר לצאת. וגם, כשחכמים אסרו להוציא מרשות היחיד של אחד לרשות היחיד של מישהו אחר, הם תקנו דרך איך אפשר כן לטלטל מרשות לרשות אחרת, על ידי עירוב. יש עירובי חצרות, יש שיתופי מבואות, שנעסוק בזה בעזרת השם, בפרקים פרק ו' ז' ח' ת'. ואם נרצה לחלק בעצם את מסכת עירובין, אפשר לחלק אותה לשלושה חלקים. חלק ראשון עוסק בדיני מחיצות, וזה שני הפרקים הראשונים. החלק השני עוסק בדיני תחומים, כמה מותר לצאת מחוץ לעיר, שזה הפרק השלישי, הרביעי והחמישי. והחלק האחרון עוסק בדיני עירובים, איך אפשר לעשות עירוב, לערב שני רשות היחיד, שאפשר לטלטל מרשות של מישהו אחד לרשות של מישהו אחר, או מרשות של מישהו אחד לרשות של משותפת לכמה אנשים, שעדיין בהגדרה מהתורה זה אמור להיות רשות היחיד, אבל חכמים תקנו שיהיה אסור לטלטל שם, אלא אם כן יעשו עירוב. ודבר אחרון שראוי לציין לפני שבכלל נכנסים למסכת עירובין, זה שהיום בזמננו משתמשים עם דבר שנקרא חוטי עירוב, צורת הפתח. לוקחים מוט מצד ימין, מוט מצד שמאל, ועוד קנה על גביהם, עושים כמו צורה של פתח. שאת זה אנחנו נראה בעזרת השם במשנה, שזה אפשר לתקן גם במקרים ש... שהמקום הוא לא מוגדר כמבוי, שאפשר לתקן אותו כתקוני מבוי, ואם כבר מדברים על זה, בזמננו מסתמכים בעיקר על זה, מכיוון שאין לנו דיני מבוי, מסתמכים בעיקר על המושג הזה, שעושים קנה משני הצדדים וקנה על גביהם, כמו צורה של פתח או תחת כזאת. ואפשר להקל, הפוסקים מתירים לטלטל במקום כזה, שהוא מוקף בעירוב, מוטל לטלטל, הוא מוגדר כרשות היחיד, אלא שזה מסתמך על המושג ש, שאין לנו כמעט היום בזמננו מקומות שנחשבים רשות הרבים. מכמה סיבות. סיבה ראשונה, בגלל שיש ראשונים שסוברים שכדי שמקום יחשב רשות הרבים, צריך שיהיה בו, יעברו בו 600 אלף איש, וזה כמעט לא מצוי בזמננו. דבר נוסף, הרבה מהפוסקים סוברים שאם אנשים עוברים במקום ברכב, אם זה כביש, סואן, שוברים שם הרבה רכבים, זה לא נקרא פקיעת רבים, זה לא נקרא שרבים בוקעים בו, ולכן זה גם כן לא הופך את המקום לרשות הרבים. וכן, לא כל המקומות הם פתוחים משני הצדדים, שזה דרך עם מוצא לשני הצדדים, שפתוחים משני הצדדים בצורה מפולשת לגמרי, ולכן רוב המקומות היום בזמננו לא נחשבים מהתורה, לפי הרבה פוסקים, ממש רשות הרבים, ולכן אפשר לעשות את התיקון הזה של לעשות עירוב ולהקיף את המקום בעירובי, בעירוב שעושים בשביל שיהיה אפשר לטלטל שהמקום יחשב כמו רשות היחיד, כמו חצר. אבל בפוסקים מובה, וכן מובה בילקוט יוסף, בדיני רשויות של שבת, הוא מביא שם שהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, וכן יש הרבה שנוהגים להחמיר על עצמם, לא לטלטל אפילו במקום שיש עירוב, אם אנחנו באמת צריכים להסתמך על הכלל הזה, שאין כאן רשות הרבים, בגלל שאין פה 600 אלף איש שעוברים, כי יש ראשונים שסוברים שלא צריך את התנאי הזה, או לפי הפוסקים שאומרים שפקיעת רבים לא נקראת פקיעה, יש אומרים שפקיעה ברכב, שזה שהרבה אנשים נוסעים ברכב, זה לא הופך את המקום לרשות הרבים, אז יש כאלה שסוברים שזה כן הופך את המקום לרשות הרבים. יש כאלה שסוברים שלא צריך שזה יהיה מפולש, שיחשב רשות הרבים. לכן, אם זה באמת הופך להיות רשות הרבים, אז לא מועיל בו לעשות את העירוב של צורת הפתח, לכן אלה שמחמירים במקום כזה, תבוא עליהם ברכה. ובזה בעזרת השם, ניגש אל הקודש לעסוק במסכת הנפלאה הזאת, מסכת עירובין. אומרת המשנה, מבוי, וכמו שכבר אמרנו בהקדמה, ההגדרה של מבוי זה שהמקום הוא למעשה, לפי הכשרה שמגדיר אותו, או שהוא לא רחב 16 עמה, או שהוא לא מפולש לשני הצדדים, רק שיש שלוש מחיצות. מקום כזה, בעצם בדרך כלל כשמדברים על מבוי, מדברים על מקום שהוא בעצם עם שלוש מחיצות, ונכון שהוא מקום שרבים הולכים וחוזרים בו, יש לו הגדרה של מבוי. דבר נוסף שמגדיר מבוי, זה הצורה איך שהמבוי בנוי, שזה, יש את הרשות הרבים, ופונים מרשות הרבים לתוך רחוב צדדי, לא חייב להיות שהוא כזה צדדי, הוא יכול להיות דווקא רחוב מאוד מרכזי, אבל איזשהו רחוב שפונה מתוך רשות הרבים, שבכל שלושת הצדדים של, של אותו רחוב, יש קירות, שבקירות פתוחים פתחים, שהם כשנכנסים בפתחים האלה נכנסים לתוך חצר, שהיא משותפת לכמה בתים. זה הגדרה של מבוי. והשטח הזה של המבוי עצמו, אם רוצים לטלטל חפץ במבוי עצמו ממקום אחד למקום אחר בתוך המבוי, חכמים אסרו לטלטל שם, למרות שמדין תורה זה נחשב ממש רשות היחיד, רק חכמים אסרו לטלטל במקום הזה, אלא אם כן בסוף, בקצה של המבוי שפונה לרשות הרבים, עושים איזשהו היכר. למה חכמים אסרו לטלטל במבוי? כדי שאנשים לא יבואו לטעות. הם יראו שאפשר לטלטל במבוי, למרות שהרבה אנשים הולכים וחוזרים בו, והוא דומה כמו לרשות הרבים, יבואו גם לטלטל ברשות הרבים. לכן תקנו חכמים שיעשו היכר בסוף המבוי, ממש, בן אדם יוצא מהמבוי, הוא נכנס למבוי, בקצה ממש של המבוי, שיהיה איזשהו היכר, שבן אדם יוכל לשים לב, שפה בעצם מסתיים כבר המבוי, ומתחיל רשות הרבים, ומה שהיה מותר לנו לטלטל חפצים בתוך המבוי, אסור לנו כבר לטלטל את החפצים האלה ברשות הרבים. וגם ברשות הרבים עצמה כמובן, מרשות הרבים לרשות אחרת, גם אסור לטלטל ארבע אמות בתוך רשות הרבים, אסור לעקור חפץ ברשות הרבים, וללכת איתו 400, ואחרי 400 להניח אותו. אז כדי שיהיה קר, אז יש אחד משני דברים שאפשר לעשות. דבר ראשון, לעשות קורה, שזה מעל שני הקירות שבקצה המבוי שמים מין מזוזה, מין ככה, שמים קורה מעל, מקצה לקצה, ואז זה נהיה כמו צורת הפתח, אבל זה לא נחשב צורת הפתח, כי זה לא שני קנים, אלא מסתמכים על הקירות עצמם, ומתוך המבוי אתה לא רואה את העובי של הקנה, לכן זה נחשב כמו, זה נחשב רק כמו קורה, וזה דרך אחת להתיר. דרך שנייה להתיר, לשים לחי. לחי שמים דווקא סמוך לרצפה, בצורה מאונחת, לא מאוזנת כמו הקורה, אלא מאונחת בצד, בצידי הכניסה למבוי, שמים מין לוח כזה, לבחים, זה נקרא לחי. שמים את זה בכניסה של המבוי, וזה עושה קר לדעת, מפה, עד לפה זה המבוי, מפה והלאה זה רשות הרבים. ואז יהיה מוטל טלטל גם במבוי עצמו. כמובן, רק בתוך המבוי. לטלטל מהמבוי לחצר, צריך תיקון אחר לעשות, שזה אנחנו כרגע לא נעסוק. עכשיו, ברגע ששמים את הקורה, המשנה עוסקת בתיקון הזה, בעיקר הזה שעושים, ששמים את הקורה. אולי חשוב לציין שיש דעה שסוברת שהקורה או הלחי ששמים בקצה המבוי זה לא בשביל עיקר, אלא בשביל שזה יהפוך המקום הזה להיות מחיצה. שזה יחשב מחיצה. אנחנו נדון בזה בעזרת השם בהמשך המסכת. אבל בכל אופן, כששמו קורה בפתח, מעל הפתח של המבוי, אם שמו את הקורה הזאת, אז כשכתוב מבוי, הכוונה כמובן לקורה ששמו בשביל לתקן את המבוי. אם שמו את הקורה הזאת מעל הפתח של המבוי, שהוא גבוה למעלה מ-20 אמה, זאת אומרת ששמו את הקורה בגובה מאוד גבוה, אז ימעט. זאת אומרת, במילים אחרות, זה פסול. יהיה אסור לטלטל במבוי הזה. זה נחשב שאין פה קורה. אז מה כן אפשר לעשות? להנמיך את הקורה שתהיה בתוך 20 אמה. רבי יהודה אומר, אינו צריך. לפי דעתו, הקורה יכולה להיות בגובה גם מעל 20 אמה. והרחב מ-10 אמות, אם יש לנו פה פתח של מבוי, שהוא רחב, הרוחב שלו יותר מ-10 אמות, אז אי אפשר להתיר אותו על ידי קורה. מה עושים? ימעט. צריך לצמצם את הרוחב. כי בשביל שיהיה אפשר לתקן את המבוי על ידי קורה, זה צריך שיהיה פתח של מבוי. צריך שיהיה פה שם של פתח. אבל אם אין פה פתח, אי אפשר לתקן את המקום על ידי קורה. ופתח זה רק עד 10 אמות. מקום שהוא פרצה יותר מ-10 אמות, זה כבר לא בהגדרה של פתח. אז לכן צריך למעט, צריך לשים שם מין קנים שבולטים מהרצפה כלפי מעלה, כדי למעט את השטח של הפתח של המבוי, כדי שהוא יהיה עד 10 אמות. ואם יש לו צורת הפתח, אם הפתח הזה אומנם רחב יותר מ-10 אמות, והוא לא נחשב פתח אם ככה, אבל יש לו לפחות צורת הפתח, מה זה צורת הפתח? זה בעצם כל הבסיס של עירוב בזמננו. אתה שואל, תגיד, יש ביישוב הזה עירוב? יש בעיר הזאת עירוב? זה עירוב כשר? רוב המושג היום של עירוב זה צורת הפתח. שצורת הפתח, לפי דעת המשנה, לא, וככה גם פוסקים הרבה מהפוסקים, לא צריך דווקא בפתח. פתח הוא אמנם רק עד 10 אמות רוחב, אבל צורת הפתח יכול גם להיות אם הוא יותר רחב מ-10 אמות. אז אם יש צורת הפתח, שההגדרה של צורת הפתח שיש לחי מכאן ולחי מכאן, הכוונה עמוד כזה בשני הצדדים, וקורה על גביהן, שאז זה הופך להיות בצורה כמו חטא, אז אף על פי שהוא רחב יותר מ-10 אמות, אין צריך למעט את הרוחב, כי צורת הפתח יכולה גם להכשיר, לפי דעת התנה של המשנה, וגם ככה פוסקים הרבה מהפוסקים, אפילו אם אין פה פתח, אפילו אם זה רחב יותר מ-10 אמות, צורת הפתח הופכת את המקום כאילו יש פה מחיצה, וזה מכשיר את המקום, ואי אפשר לטלטל בתוך השטח של המבוי בצורה כזאת, וגם בתוך שטח של חצר בצורה כזאת, אפשר לטלטל בתוך המקום, כי זה פשוט הופך את המקום כאילו הוא סגור. הרעיון הזה, שאם אתה שם את הקורה מעל 20 אמה, זה לא טוב, צריך שזה יהיה רק עד 20 אמה, ויש דעתו של רבי יהודה שאומר שאפשר גם מעל 20 אמה, כמו שאנחנו רואים עכשיו פה לגבי קורה, יש את אותו מחלוקת בדיוק לעניין סוכה. תחילת מסכת סוכה, תנן הטה, סוכה שהסכך שהניחו מעל הדפנות, היא גבוהה למעלה מ-20 אמה. אז לפי דעת תנא קמא, התנא הראשון שבמשנה שם, הסוכה תהיה פסולה. ורבי יהודה מכשיר גם יותר מגובה של 20 אמה. אם נדייק, נשים לב שהמשנה במסכת סוכה מדברת בצורה מאוד מאוד שחותכים, ברור. אם היא למעלה מ-20 אמה, הסוכה פסולה. ופה לגבי מבוי לא כתוב שאם הקורה נמצאת למעלה מ-20 אמה, הקורה פסולה. כתוב צריך למעט. אז שואלת הגמרא, מה יש לגבי סוכה דתנא היא פסולה, ולא כתוב שימעטו את הגובה של הסכך, ואז זה יהיה כשר. וגבי מבוי, שם כן כתוב, תנא תקנת, איך אפשר לתקן על ידי שממעטים את הגובה של הקורה. עונה הגמרא, יש הבדל. מצוות סוכה היא מצווה שכבר כתובה בתורה, בסוכות תשבו שבעת ימים, דאורייתא. ומהתורה אסור שהסוכה תהיה גבוהה מעל 20 אמה. לכן, תנאי פסולה. זאת אומרת, הרי כשמשה רבנו נתן את הדין, משה רבנו כבר נתן את הדין הזה, אנחנו כבר מכירים את המושג, אנחנו רק צריכים לדעת מה ההלכה, אז אומרים לנו פסולה. אבל לעומת זאת מבוי לתיקון שזה שאפשר לשים קורה, להתיר לטלטל בתוך המבוי, זה תיקון דרבנן. הם קבעו את הדינים. הם לא יכולים להגיד פסול. עכשיו הם קובעים את הכלל. אתה צריך להגיד לנו מה השיעור, כדי להגיד לנו אם לא עשה את זה הוא יהיה פסול. אז עכשיו בעצם אנחנו מטווים פה את הדרך. עכשיו אנחנו אומרים איך בעצם עושים קורה. לכן אומרים לנו, תשמע, את הקורה תעשה עד 20 אמה, ואם עשית יותר מ-20 אמה, תמעט. אחרי שחכמים תקנו, אתה יכול להגיד פסול. אבל עכשיו מתקנים את זה חכמים. עכשיו אנחנו בעיצומם של התיקון הזה. עכשיו כרגע אנחנו מתקנים את המבוי. אז לא שייך להגיד פסול. פסול זה אחרי שכבר יש לך מושג, אתה יכול להגיד, זה כאשר זה פסול. אבל אם אתה כרגע מעמיד את הדבר, אתה צריך להגיד איך להעמיד. אז לכן אומרים לך, יהיה מעט. ככה מסביר רש"י. והיא בעתה עם ההסבר שני, למה פה כתוב ימעט ובמסכת סוכה כתוב פסולה. דאורייתא נמי תנא תקנת. האמת היא שגם אם אתה מדבר על מצווה שהיא כבר מהתורה, אתה לא חייב לכתוב פסול, אתה יכול לכתוב את התקנה בדיוק מה תעשה, תמעט. אז למה לא כתוב שם ימעט? אלא סוכה דנפישין מילי, יש שם רשימה של הלכות. כמה המינימום של הגובה של הסוכה? עד 10 טפחים. מעל 10 טפחים. כמה המקסימום? כמה הכי הרבה? עד 20 אמה. כמה סכך צריך להיות שיהיה יותר מסוכך מאשר פתוח? אז אם אתה תכתוב בכל דבר תקנה, זה יהיה עריכות לשון מדי ארוכה. סוכה דנפישין מילי, פסיק ותעני. לכן הוא כתב בקצרה פסולה על כל שלושת הפסולים, הוא כותב פסולה. כי צריך שישנה אדם את תלמודו כמה שיותר בקצרה שהוא יכול, לא להעריך עריכות שלא לצורך. אבל מבוי דלא נפישי מילי, במבוי יש רק דין אחד. 120 אמה, רק זה. אז תני, תקנת, אתה יכול להגיד ימעט, אתה לא צריך לכלול כאן כמה דברים יחד, שתכתוב על כולם לשון אחת פסולה. אתה יכול לכתוב את התקנה, לכן כתוב ימעט. יש ויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים, באיזה גובה צריך לשים את הקורה. למה? מה הוויכוח שלהם? אז הגמרא מביאה את הדעה הראשונה לבאר את המחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים. מה הטעם של חכמים ליתר דיוק? אמר רב יהודה, אמר רב, אז בעצם זה הטעם של רב, דעתו של רב. חכמים, זה שהם סוברים שאי אפשר לעשות את הקורה בגובה של מעל 20 אמה, לא למדוע אלא מפתחו של היכל. למדו את זה מהפתח של היכל שהיה בבית המקדש. בית מקדש היה את העזרה, חצר, ובאמצע היה את המבנה הגבוה, שהוא בהתחלה, כשנכנסים למבנה הזה, זה היה אולם, זה היה מקום רחב יותר, רחב מאוד. ואחרי זה כשנכנסים פנימה לתוך האולם, נכנסים יותר פנימה, זה נהיה יותר צר. החכמים מגדירים את המבנה של האולם וההיכל כמו אריה, שמאחורה זה צר ומלפנים יש את הרעמה שלו, הוא נהיה רחב יותר. ככה גם האולם זה החלק הרחב וההיכל היה צר יותר. הפתח של האולם היה גבוה יותר. הפתח של ההיכל היה נמוך יותר. אז אומר רב, חכמים שאמרו שאפשר לעשות את התיקון של המבוי, אפשר לעשות את הקורה רק עד גובה של 20 אמה, כי הם רצו שהמקום הזה, הפתח של המבוי, יהפוך להיות פתח, כדי שזה ייחשב כמו שיש שם כניסה של פתח, ולא סתם מקום פתוח, לא סתם פרצה. אז הם חיפשו איפה יש פתח, שיש לו שם של פתח, והוא הפתח הכי גדול שיש, ולפי זה נדע עד איזה גובה יכול להיות הקורה, וזה עדיין נחשב פתח. למדו את זה מפתחו של היכל, שהגובה של הפתח היה 20 אמה גובה, ואם זה נחשב עדיין פתח, אז אפשר גם לעשות כזה פתח בשביל כניסה של מבוי. ורבי יהודה, שהוא סבר גם יותר מ-20 אמה אפשר לשים את הקורה, לא למדע אלא מפתחו של אולם, שהגובה היה 40 אמה. איפה מוצאים כשבאמת זה היה המידות של ההיכל ושל האולם? דתנן, משנה במסכת מידות. פתחו של ההיכל, שזה המבנה הפנימי יותר, גובו היה 20 אמה, ורוחבו היה רוחב של 10 אמות, ושל אולם היה כפול, גובהו היה 40 אמה, ורוחבו היה 20 אמות, ולפי זה יוצא, לפי דעת רב, שרבי יהודה כשהוא אומר שאפשר לשים את הקורה מעל 20 אמה, הוא מתכוון רק עד 40 אמה, שזה היה הגובה של הפתח של האולם. למה חכמים לא יכולים ללמוד גם מהפתח של האולם? למה הם צריכים ללמוד דווקא פתח נמוך יותר, הפתח של ההיכל? ושניהם מקרא אחד דרשו. גם רבי יהודה וגם חכמים לקחו את המקור שלהם מאותו פסוק. הפסוק אומר שכששוחטים קורבן, הפסוק אומר ושחטו פתח אוהל מועד. התורה קוראת לאוהל מועד הכניסה שלו שם של פתח. עכשיו, על איזה אוהל מועד אנחנו מדברים? דרבנן סברי, מדברים פה על ההיכל. למה? כי האולם זה לא אותו קדושה של ההיכל. קדושת היכל לחוד וקדושת אולם לחוד. אי אפשר לעשות את העבודות שצריכים לעשות בתוך ההיכל באולם. אז לכן, שכתוב שחתו פתח אוהל מועד, הכוונה, פתח ההיכל, שהוא נקרא בהגדרה של אוהל מועד. אבל, ורבי יהודה, לכן וכי כתיב פתח אוהל מועד, ההיכל כתיב. זה ההמשך של דברי חכמים. שהפתח של ההיכל הוא יש לו שם של פתח, אבל אם זה כבר גובה יותר זה כבר לא נקרא פתח, אתה יכול לעשות אולי צורת הפתח, שזה על ידי ששמים שתי קנים ועוד חוט על גביהם, עוד קנה על גביהם, אבל להגיד שזה יהיה פתח זה רק עד גובה של 20 אמה, ככה סוברים חכמים. ורבי יהודה סבר, למה אתה אומר שאי אפשר לעשות את העבודות של ההיכל באולם? בוודאי שאפשר, היכל ואולם קדושה אחת היא. אז אם כן, כשכתוב פתח אוהל מועד, הכוונה לפתח של האולם, והאולם היה בגובה של 40 אמה. הכי כתיב, פתח אוהל מועד, התרווה יהוד הכתיב, גם על האולם וגם על ההיכל. והפתח של ההיכל, כולם מודיעים שהוא נחשב פתח, אבל לפי דעתו של רבי יהודה, גם הפתח של האולם, שהוא היה בגובה 40 אמה, גם נחשב פתח, לכן אפשר לעשות את הקורה בגובה עד 40 אמה גם. הסבר נוסף, והיא בעת אימה. רבי יהודה גם מודה שאי אפשר לעשות את העבודה של ההיכל בשטח של האולם, בשטח החיצוני יותר. לרבי יהודה נמי קדושת אולם לחוד וקדושת היכל לחוד, והפסוק פתח אוהל מועד לא מלמד בשביל רבי יהודה שום דבר, כי פתח אוהל מועד מדבר כמובן על ההיכל. ואך היינו תמה דרבי יהודה ממקום אחר לגמרי, מאיפה הוא לומד שאפשר שהפתח יהיה מעל 20 אמה? דכתיב אל פתח אולם הבית. בעצם זה אמור להיות פסוק ביחזקאל, אבל אין בכל יחזקאל פסוק הזה. כך מביא תוספות דיבור המתחיל דכתיב, אלא זה מורכב משני פסוקים בספר יחזקאל. פסוק אחד בפרק מם, פסוק ממחת, ויביאני אל אולם הבית, ופסוק שני כתוב בפרק ממזיין, פסוק א', וישיבני אל פתח הבית. אז זה כאילו כתוב פתח אולם הבית. ככה מסביר תוספות. ומכיוון שהאולם יש לפתח שלו שם של פתח, אז לכן אפשר לעשות גם את הקורה מעל 20 אמה, כמו שהיה הפתח של האולם. ורבנן, מה הם יענו? אי הווה כתיב אל פתח אולם, כדי כאמרת, שמדברים פה על האולם, אבל כאן לא כתוב אולם, כתוב אולם הבית. אשתה תכתב אל פתח אולם הבית, הכוונה, הבית הפתוח לאולם. זאת אומרת, מתייחסים פה להיכל, שהוא פתוח לאולם, והפתח של ההיכל קרוי פתח, אבל הפתח של האולם לא קרוי פתח. ולכן, רק עד גובה של 20 אמה אפשר לשים את הקורה, ואז המקום יהפוך להיות פתח. מעבר לזה, אי אפשר לשים את הקורה לפי דעת חכמים, כי זה כבר לא נחשב פתח. שואלת הגמרא, רגע, הפסוק הראשון שחכמים לומדים, שהפתח הוא עד 20 אמה, ורבי יהודה אומר עד 40 אמה, זה ממש כתוב, ושחתו פתח אוהל מועד. והכי כתיב היי במשכן כתיב. רבי יהודה, חכמים יש ביניהם ויכוח, מה הכוונה אוהל מועד, להיכל, לאולם. אתה יודע מה הכוונה באמת אוהל מועד? למשכן, שהיה במדבר, בכלל לא בבית המקדש. ההיכל והאולם מדברים בבית המקדש, לא מדברים פה במשכן. והמשכן, הגובה שלו כולה היה 10 אמות. והפתח שלו גם כן היה בגובה 10 אמות. אז איך אתה מדבר על 20 אמה? אפילו לפי חכמים אי אפשר ללמוד מהפסוק הזה. עונה הגמרא, נכון, אבל המשכן והבית המקדש, המקדש נקרא משכן והמשכן נקרא מקדש. אתה יכול ללמוד פתח אוהל מועד, למרות שהוא כתוב על המשכן, להתייחס גם על הפתח של בית המקדש. כי משכן נקרא מקדש ומקדש נקרא משכן, זה דבר אחד. בית מקדש והמשכן זה דבר אחד. כי אשכחן מצאנו פסוק שהתורה קוראת למשכן דייקרי מקדש, נקרא בית מקדש, ומצאנו פסוק שבית מקדש דייקרי משכן. ולכן כשכתוב פתח אוהל מועד, כאילו זה כתוב על המקדש. הגמרא תכף תביא איפה מצאנו את זה. דהי לא תימא הכי, שאם לא תאמר שמה שכתוב לגבי המשכן, נאמר גם לגבי בית המקדש. הדה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה, קורבן שלמים ששחטו בבוקר, עוד לפני שהספיקו לפתוח את הדלתות של ההיכל, היו פותחים בבוקר את הדלתות של ההיכל, ומי אז ועלה אפשר להקריב קורבנות. אם שחטו את זה קודם פתיחת דלתות ההיכל, הקורבן שלמים יהיו פסולים. שנאמר, פסוק, ושחטו פתח אוהל מועד, דווקא בזמן שפתוחים הדלתות של ההיכל, ולא בזמן שהם נעולים. אז אולי נגיד שזה מדבר דווקא בזמן המדבר, שהיה משכן, וזה לא נאמר בזמן שנבנה בית המקדש, כי הפסוק הזה נאמר אוהל מועד, הוא נאמר על המשכן. והכי כתיב ההיא במשכן כתיב, אז איך שמואל לומד את זה לעניין בית המקדש? אלא מוכח שגם הוא סובר, אשכחן מקדש דייקר משכן, מצאנו שהמקדש קראו לו בשם משכן, ומשכן דייקר מקדש. בשלם המקדש דייקר משכן, איפה מצאנו שבית מקדש קוראים לו משכן? דכתיב, הפסוק אומר, אחרי שכבר הקימו את המשכן, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תדעו, הולך להיות בעזרת השם בית מקדש, ואז ונתתי משכני בתוככם. אני קורא לבית מקדש משכן, אלא איפה מצאנו שהמשכן נקרא מקדש? משכן דייקר מקדש מנהלן. אילמה מדכתיב, ונשאו הקהתים, בני קהת, שהם התפקיד שלהם היה שהם היו נושאי המקדש, הם נשאו את הארון ברית השם, שם היה לוחות, והקימו את המשכן עד בועם. אז הגמרא מבינה כרגע שהמקדש, הכוונה כמו בית מקדש, וכאן מתייחסים להקמת המשכן. אז אתה רואה שהמשכן נקרא בית מקדש. דוחה הגמרא זה לא ראיה, כי הפסוק הזה, המקדש, לא מתכוונים בית מקדש. בארון כתיב, אלה בני קהת היו נושאים את ארון ברית השם, והוא באמת נקרא מקדש, אבל לא שהמשכן נקרא מקדש, אלא מאיפה לומדים שהמשכן נקרא כמו מקדש? מאחה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה נאמר בזמן הקמת המשכן. רואים שהפסוק קורא למשכן מקדש. שואלת הגמרא, בין לרבנן ובין לרבי יהודה, שרבנן לומדים מפתח ההיכל את הגובה של הקורה, ורבי יהודה לומד את זה מפתח האולם, למה אתם לומדים את זה מההיכל והאולם? לילפו מפתח שער החצר, שהמידות שלו היו שונות גם מההיכל וגם מהאולם, וגם הוא יש לפתח שלו שם של פתח. דכתיב לגבי החצר, כוונה לחצר של המשכן, שהיה סביב, היה את המבנה של המשכן, ומסביבו היה חצר. הפסוק אומר, אורך החצר 100 באמה, והרוחב 50. 50 ב-50. הגמרא בהמשך תדרוש למה כתוב 50 ב-50. בכל אופן, הרוחב היה 50 אמה. וקומה, הגובה היה 5 אמות. אז אם כן, הרוחב של החצר זה 50 אמה, בגובה של 5 אמות. עכשיו, מה הרוחב של הפתח? וכתיב לגבי הצד מזרח של החצר, שבצד מזרח היה הפתח. כתוב שם כמה המחיצה, אורך, כתוב שם ככה, ו-15 עמה קלעים לכתף. 15 קלעים היה לצד אחד של הפתח. ומה לצד השני של הפתח? הוא כתיב אל הכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים 15 עמה. זאת אומרת, היה פתח באמצע, ובצד ימין היה 15 עמה מחיצה, בצד שמאל היה עוד 15 עמה מחיצה, אז כמה נשאר לפתח? 20 עמה, כי הרי כל הרוחב זה 50 עמה. 20 עמה הפתח, 15 עמה צד אחד, עוד 15 עמה צד שני, סך הכל יש לנו 50 עמה. אז אם כן, יוצא שיש רוחב של 20 עמה. אז מה להלן? כמו שבחצר המשכן הפתח היה גובה של 5 עמות, ברוחב 20 עמות, אף כאן במבוי נכשיר פתח בגובה של 5 עמות וברוחב של 20 עמה. מתרצת הגמרא, הפתח של החצר לא קראו לו פתח החצר, אלא פתח שער החצר יקראי. פתח סתם לא יקראי, אין לו שם של פתח. לכן אי אפשר ללמוד ממנו לגבי פתח סתם, לגבי מבוי. והיא באה תאמה, אפשר לתרץ תירוץ אחר לגמרי. כי כתיב קלעים 15 עמה לכתף, זה לא הכוונה שזה האורך של, של המחיצה, זה הגובה 15 עמה. הגובה זה 15, בגובה הוא דכתיב. אבל הרוחב, לא כתוב מה היה הרוחב של הפתח, אז אנחנו לא יכולים ללמוד למה, כמה זה רוחב של פתח מהחצר של המשכן. שואלת הגמרא, איך יכול להיות שהגובה היה 15 עמה? גובהה והכתיב וקומה 5 עמות. אז איך אתה אומר 15 עמות? מתרצת הגמרא, הוא, מה שכתוב שהגובה זה 5 עמות, זה מעל המזבח, מעל הגובה של המזבח. כשאדם עומד על המזבח, אז הוא לא עומד, הוא עומד עכשיו בגובה של 10 עמות, אז אי אפשר מחוץ לחצר המשכן לראות את הכהן איך שהוא עומד על המזבח. אלא היה מחיצה, לא רק 10 עמות מחיצות סביב המשכן, אלא מחיצות של 15 עמה, כדי שיחסו גם את הכהן שעומד על המזבח. המזבח זה 10 עמות ועוד 5 עמות כדי לחסות אותו. הקיפו סביב המשכן במחיצות כאלה. ההוא משפת המזבח ולמעלה. אז יוצא שהגובה של המחיצות היה 15 עמות, 10 עמות בעוד, זה חופף לגובה של המזבח עצמו, ועוד 5 עמות מעל הגובה של המזבח. שואלת הגמרא, ורבי יהודה מפתחו של אולם גמר? אתה באמת לומד מהפתח של האולם, לכן אפשר גובה יותר מ-20 עמה לעשות את הקורה? אז אם כן, איך יכול להיות שאפשר רק עד רוחב של עד 10 עמות, והתנן והרחב מ-10 עמות ימעט? ולא פליג רבי יהודה, רבי יהודה לא אומר שאפשר גם 20 עמה כמו שהיה הפתח של האולם. הפתח של האולם היה 20 עמה, אם אתה לומד מה זה פתח? כמו הגודל שהיה פתח האולם, אז למה אתה אומר שהרוחב זה רק 10 עמות? הפתח של האולם היה 20 עמות. אמר רבי, באמת רבי יהודה סובר שאפשר גם עד 20 עמות רוחב. הנכון שבמשנה הוא לא חולק, אבל פליג בברייתא. בברייתא באמת מוצאים שהוא חולק דתניא, והרחב מ-10 עמות ימעט זה רק לפי חכמים. רבי יהודה אומר, אינו צריך למעט. שואלת הגמרא, למה באמת במשנה הוא לא כותב שאפשר שזה יותר רחב מ-10 עמות הפתח, ולפלוג במתניתין? מתרצת הגמרא, כי אין צורך בזה. עצם זה שפליג בגובה, שהוא סובר שאפשר יותר מ-20 עמה, כבר אתה מבין שהוא לומד את זה מהפתח של האולם. אז אתה מבין לבד שגם הרוחב יכול להיות יותר מ-10 עמות, אלא אפילו, והוא הדין לרוחבה, אפשר אפילו עד 20 עמות. שואלת הגמרא, והקעתי, רבי יהודה מפתחו של אולם גמר? וכי אפשר לומר שרבי יהודה למד מהפתח של האולם את הגובה והרוחב של המבוי? והתניא ברייתא. מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה, יותר מ-20 אמה, הקורה נמצאת מעל 20 אמה, לפי דעת חכמים ימעט, ורבי יהודה מכשיר עד 40 ו-50 אמה. אפילו יותר מ-40 אמה, זה כבר יותר מהפתח של האולם. ותראה יותר מזה, ותנא בר כפרה הוא גורס בברייתא, שלפי רבי יהודה הוא מכשיר אפילו עד 100 ואפילו יותר. אז הוא בישלמה לבר כפרה, אפשר להגיד מה שהוא אומר עד 100 זה לעומת חכמים שאומרים 20, אז מכיוון שרבי יהודה אומר עד 40 זה כמו עד 100, זה גוזמה. אלא לרבי יהודה שגורס בברייתא המפורש עד 40 ו-50 אמה, לא שייך גוזמה. מהי גוזמה? זאת אומרת שאפשר אפילו עד 50. ובישלמה לרבי יהודה 40 גמר מפתחו של אולם, זה שאומר 40-50. אז זה שהוא אמר 40 אמה, שאפשר שהגובה יהיה עד 40 אמה, זה כמו הפתח של האולם. אלא 50, מנעלי, איפה מצאנו פתח שהגובה שלו 50 אמה? דוחה הגמרא, אמר רב חיסדא, באמת רבי יהודה לא לומד שאפשר שהקורה תהיה מעל 20 אמה, בגלל שמצאנו פתח בגובה מעל 20 אמה בפתח של האולם. הוא לא לומד את זה מהפתח של האולם. למה רב טעה לומר שרבי יהודה למד את זה מהפתח של האולם? כי הוא ראה איזה ברייתא מסוימת, וזה את הברייתא הזאת, את רב לסבור שרבי יהודה לומד מפתח של האולם. המתניתא עתית לרב. נתניה, הברייתא כותבת ככה, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה, יותר מפתחו של היכל, מכיוון שהוא יותר מפתחו של היכל, לכן ימעט. אז חכמים משווים את הפתח לפתח של ההיכל. אז הוא סבר, רב, מדי רבנן, מזה שרבנן לומדים גובה של הפתח מפתחו של היכל גמרי, והגובה הוא עד 20 אמה, אז רבי יהודה גם כן מפתחו של אולם גמר, הוא לומד מהפתח של הבית החיצוני יותר, של האולם שהיה יותר גבוה, עד 40 אמה, ולא היא, זה לא נכון, רבי יהודה מפתחה דמלאכין גמר, הוא לומד את זה מהפתח של ארמונות של מלאכים, אתה לא רואה שמגבילים את הפתח רק עד 20 אמה, כל מלך בונה את הפתח לפי איך שהוא מבין, זה יכול להיות פתח גם 100 אמה, כל אחד לפי איך שהוא בונה. אז אם כן, לפי רבי יהודה אין הגבלה בגובה עד כמה אפשר לעשות, 40, 50 אמה אפשר גם. שואלת הגמרא ורבנן, הם ודאי לומדים מפתחו של היכל, כמו שהברייתא אומרת במפורש, לכאורה, כן, כתוב, יותר מפתחו של היכל. ככה ראינו בברייתא האחרונה עכשיו. אז אם מפתחו של היכל גמירי, כמו שרב אומר במפורש דרך אגב, תכף נראה שיש דעה שחולקת, בדף הבא נראה שיש דעה שחולקת, מאיפה חכמים לומדים רק עד 20 אמה, אבל בכל אופן לפי רב, ולפי איך שגם מדויק בדברי הברייתא, שרבנן לומדים עד 20 אמה מפתחו של היכל, אז ליבאי דלתות כהיכל, אז למה שלא ישימו גם דלתות בפתח של המבוי? למה אומרים מספיק שתשים קורה וזהו? איפה הדלתות? אתה יודע שבהיכל היה גם דלתות? עלה מתנן, הכשר מבוי, נראה במשנה בהמשך, כמה לחיה הם צריך, והם צריך גם קורה וגם לחי. אז כתוב שם, שבית שמאי אומרים, גם לחי, שזה קנה או לוח כזה, נעוץ בצד אחד מהקירות של המבוי, בפתח ככה למטה בצורה מאונחת, מלמטה ללמעלה, לא עד למעלה ממש, כן, לגובה ככה, וגם צריך חוץ מזה קורה, מצד אחד של הקיר אחד לצד של הקיר השני. ובית הלל אומרים, לא צריך שני היקרים, אלא או לחי או קורה, אבל בכל אופן דלתות לא צריך. למה באמת לא? הרי בהיכל כן היו דלתות, עונה הגמרא, לא היו צריכים דלתות להיכל. דלתות היכל לצניות באלמה ודאבידן, שלא יראו מה נעשה בפנים, אבל לא שבאמת זה היה חלק מהמבנה של הפתח. פתח יכול גם להיות בלי דלתות. שאלת הגמרא, רגע, לומדים את הפתח של המבוי מהפתח של ההיכל, אלא מעתה לא תענה לי צורת הפתח. לא יועיל לו אם אתה עושה קנה בצד שמאל, קנה בצד ימין ועוד קנה על גביהם בצורה של חטא, לא יועיל צורת הפתח אם הוא רחב יותר מ-10 אמות. למה? לא תענה לי צורת הפתח. דהאיכל צורת הפתח רביה, הרי בהיכל היה צורת הפתח. זה הרי היה בצורה של חטא הפתח של ההיכל. ואפילו אחי, רק 10 אמות הוא דרוויח, היה אפשר לעשות אותו רק ברוחב של 10 אמות. אז אתה רואה שגם אם יש צורת הפתח, אפשר לעשות שטח יותר מ-10 אמות. עלה מתנן, אם יש לו צורת הפתח, אף על פי שרחב מ-10 אמות, אינו צריך למעט. המשנה אומרת, שאם אתה רוצה לתקן מבוי שהפתח שלו יותר מ-10 אמות, אתה יכול לעשות קנה פה, קנה פה, ועוד קנה על גביהם, ואז צורת הפתח מתירה גם רוחב של יותר מ-10 אמות. למה? הרי בהיכל באמת היה צורת הפתח, וזה רק היה עד 10 אמות, אז איך אפשר להתיר בצורת הפתח יותר מ-10 אמות? עונה הגמרא, מי דיוט תמה, וכי התמה זה שאנחנו אומרים שלומדים פתח מהפתח של ההיכל, לומדים את זה אלא לרב, שהוא לומד שזה יהיה עד 20 אמה גובה. הבאמת, המתנה לרב יהודה, לחיה ברב, כמי דרב, רב יהודה לימד את הבן של רב, שקראו לו חיה, לפני רב, רב שם איך שהוא מלמד אותו, הוא אמר לו שאם המבוי הוא יותר רחב מ-10 אמות, ויש לו צורת הפתח, אינו צריך למעט. ואמר לי, רב העיר למלמד שלימד את הבן שלו, אמר לו, לא, אתנייה צריך למעט, כי רב באמת חולק על מה שלמדנו במשנה, והוא סובר, או שהוא גרס אחרת במשנה, הוא סובר שאפילו אם יש צורת הפתח, רק עד 10 אמות רוחב אפשר להתיר בצורת הפתח. באמת, בגלל שהוא לומד, לפי דעתם של חכמים, שלומדים את הפתח של המבוי מפתחו של איכל, ושם היה צורת הפתח, ובכל זאת זה היה יכול להיות רק עד רוחב של 10 אמות. יותר מ-10 אמות אי אפשר לעשות אפילו לא צורת הפתח, ועד כאן דף ב'.